שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בשיעורים. אני אגיד לכם באותה סוגיה שהמשכנו, אני קצת עם מחשבות, מכיוון שאני חושב שהסוגיה הזאת מדברת על אנשים שנשואים הרבה שנים, ויש פה כאלה שעוד לא התחתנו. אבל אני לימד תורה, תורה נשמע, לא צריך כל תורה ישר. וחוץ מזה שחיי נשואים הם משל, אתה מתחתן עם אשתך ואתה מתחתן עם הרבה, חתונה זה שלום, במובן האלוקי של המילה, חתונה זה לקחת צדדים שונים ולבנות אותם נכון. אנחנו מדברים על השאלה הגדולה, למה יש גט? איך זה יכול להיות שהתורה הקדושה שלנו, שמלמד אותנו מה זה חיי נישואים, ושהחיבור בין איש ואישה הם בשורש נשמתם, והם קדמו לבריאתם, אנחנו מאמינים בשכינה שביניהם, איך יכולה להיות אופציה כזאת של גירושין? זה הכותרת, נכון? תהיו חזקים, תחזרו בתשובה, תתגברו. מה פתאום התורה מציבה דבר כזה? ושלוש תשובות בדבר, תשובה קטנה, לפעמים אנחנו קטנים. במסילת ישרים יש הדרכה לתני הדת, לבינונים ולמעולים. אז ברור שאני מהמעולים, מה נוכל... אני, אז המחל כתב את הספר הזה לעצמו, אבל הוא כבר בטח שם עוד כמה. קטנים, לפעמים אני מעולים, לפעמים אני מהבינונים. לפעמים, יכול להיות, אולי, שההדרכה לקטני הדעת מתאימה לי. אולי אני צריך להיות מעולה בשביל לזהות שאני היום קטן בדעת, וגם אז אני דבק בשם השם. ואולי נצח נמדד דווקא ברגעים הכי חלשים, שגם אותם אנחנו יודעים לשייך ולהקרין בהם את שם השם ואת אור התורה, ברגעים שבחוץ לא נראים כל כך טוב. אז יש תשובה אחת, חס וחלילה שלום, שלא נהיה שם, לאנשים חלשים, מה לעשות? אנשים בחרו להיות קטנים, אז מה, הם יהיו ביחד ויריבו כל היום? יכול להיות תשובה כזאת לא נחמדה, אבל גם נתחיל איתה, אנחנו לא רוצים את התשובה הזאת, ואנחנו רוצים להמשיך קדימה. אז יש תשובה מוסרית, שגם ממנה אני פחות מתלהב, אבל היא חשובה מאוד, גם היא חשובה מאוד, נכון? נשווינו לאבדיל אלפי הבדלות, והשאבה לעומתית כזאת, עם כאלה שנשמעים אידיאליים, שאי אפשר להתגרש. ואמרנו שחוסר האפשרות להתגרש, חוסר האפשרות, אני חושב שגירושים זה מר ממוות. ברור זה מר ממוות. המוות הוא טבעי לעולם. מוות הוא משל מאוד גדול לגירושין בהרבה מקומות. אבל כולנו, מתישהו עד 120, בשמחה, בבריאות, נפליג הלאה. וגירושין אנחנו מתפללים בכל ליבנו, שלא יהיו חס ושלום, שלא יהיה צורך בהם. זה ודאי עם הרבה בחינות מר ממוות. אבל כמה שהמוות מר יש אותו, ולפעמים יש צורך בדברים אחרים. אז מה התפקיד של הגט במובן המוסרי? התפקיד של הגט במובן המוסרי זה שהוא מחייב אותי, בעצם האפשרות למתן גט, האפשרות ההיפותטית הזאת, היא מכריחה אותי, מאלצת אותי, להיות מלא תודה. במובן היסודי, אדם פוקח את עיניו, הדבר הראשון שהוא עושה כשהוא פוקח את עיניו, זה להגיד תודה, מודה אני. הדבר הכי בסיסי, הכי ראשוני, נכון? כך הרב כותב, בעיניי על כיבוד אביהם. דם הבנטינה כיבוד אביהם. למה דם הבנטינה אמר? אני אסביר. משום שהציפייה לכיבוד אביהם היא גם מדם הבנטינה, גם מגוי באשקלון. עשיו היה מכבד את אביו. כי זה משהו כל כך בסיסי בצלם אלוקים שלנו, שיודע לזהות אותו ברבדים הכי פשוטים של החיים. גם אם אתה גוי, זה מקריא לתוכך. זה לא שם צום לנוח, אבל זה לא יכול להיות. וגם הם יכולים להגיע לסעים כאלה. אז הכרת תודה, כמו שכולכם מכירים את המודה אני המפורסם בעולת ראיה, שיש בתוכה שני שלבים, זה לא שני פירושים למילה מודה אני, זה שני פירושים שהם בלויים זה בזה, מחייבים את זה. הכרת האמת, הכרה המודה, אני מודה באמת, ורק מתוך הודעה באמת אפשר להמשיך הלאה ולהגיד תודה. כי אם אתה לא מודה באמת, אז העולם הזה הוא עם כל מעלותיו, עם כל פסגותיו, הוא תמיד סופי. אז העולם הזה יכול לקחת אותך, אתה יכול לבנות אותו ולשבח אותו. מערכת היחסים יכולה להיות יותר ויותר 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 יפה. היא תמיד סופית, היא תמיד מוגבלת. ונשמתנו היא אינסופית, תמיד מבקשת מרחבי אל. וכשאתה נכנס לתוך מצבים של מורכבויות, מצבים של דילמות, מצבים של התמודדויות, מצבים של שוני, ויכוחים, שהם תמיד יהיו, בתקווה שהם תמיד יהיו, בתקווה שיש פה שני פנים שונות בבית הזה, לא ויכוחים כואבים, לא ויכוחים. אז כשאתה, אם אתה לא יודע להגיד, להודות באמת, אתה לא מסוגל להגיד תודה, לא בשפתיים להגיד תודה. הלב לא יכול להיות מלא תודה. מלא בברכה הזאת, ביופי, במעיין הגדול שדרכו הפגישה עם שם שמפקה בנו, והיכולת שלנו להגיד תודה. זה כל כך, אם זה בא במקום נכון להגיד תודה, זה מלא אותנו בכזאת שמחה, בכזאת, יש תרבויות, תרבויות כאלה שמהללים את ה... את אמירת התודה, משבחים אותה, איזה מין משהו בריא כזה. פגשתי ככה כמה שהזכות, הגאווה שלי, הכבוד שלי להיות חייב, להיות אסיר תודה. משום שזה נשמע אילוץ, ונשמע שזה כופה אותי, נשמע מקטין אותי. אבל בעצם, כל מי שחווה את החוויה הזאת, קודם כל מול אבא ואמא, מי שזוכה, וגם מול באמת להרגיש... את העול הזה, העול הזה הוא כל כך אהוב, הוא כל כך משחרר, הוא כל כך פותח אותך. הוא נותן לך, לא בשביל זה אנחנו עושים את זה, הוא נותן לך מפגשים עם הקדוש ברוך הוא, מה פירוש? עם צלם אלוקים שלך, בזה שאתה אומר תודה, זה בפועל יוצר בך חוב מאוד מאוד גדול. מה זה להגיד תודה? להגיד תודה זה להבין שלא מגיע לי, זה קודם כל. להבין שלמרות שאני רוצה, למרות שאני מצפה, למרות שאני שואף, שום דבר פה לא ברור מאליו, שום דבר לא מחויב, שום דבר לא מגיע לי, שום דבר לא מגיע לי, בטח שאני חי עם מישהו אחר. גם אם אני מאוד נחמד, וגם הציפיות שלי, הן לא אומרות, הן לא, אין תביעה שמתממשו, נקודת המוצא מול העולם היא לא, אני רוצה, אני חושק, זה נוח לי, זה טעים לי, אז מה אם זה נוח וטעים לי? העולם לא נע על הציר הזה שהכל צריך להסתדר איתך. הוא בא ממקום אלוקים, מקום הרבה יותר עליון, ומי אני ומה אני ש, 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 ש... אני רוצה את זה, אז מה אני רוצה? בסדר, אני רוצה את זה, אני נהנה מזה, אני לא... יש איזה תרבויות היום, תרבויות של חולשה, של חוסר גבורה כזאת. ככה אני, זה מתאים לי, הוא מתאים לו. תרבויות שמדברות שפה של חסד, שפה של חסד. הם לא אומרות לו את המילה גבורה ולא את המילה חסד, אבל כן. בוא נקבל אותו, בוא נכיל אותו, וזה כל כך נכון, וזה כל כך אמיתי, וכל כך צריך להכיל אותו, לתת לו מקום. אבל תרבויות שהן מיואשות מהעוצמות העליון שיש בי, ומה הן יוצרות מנקודת מבט של מסכנות כזאת בעולם. כי העולם עד כאלה, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, אבל בשביל הפוטנציאל שלי, בשביל מה שתמון בי, בשביל המקום שאליו אני רומם את עצמי, בשביל זה נברא העולם. והמבט הפשוט תמיד זה, בשבילי נברא העולם, מגיע לי. ולמה עשו לי? ולמה כואב? למה שלא יחב לי? לא, אני לא רוצה שיחב לך בכלל. אבל איזה מין מבט מזועזע כזה. עם מישהו, יש אנשים עם מגבלות, כולנו עם מגבלות. יש מגבלות בולטות יותר, בולטות פחות. יש אנשים שיש להם בעיות נחויות, ויש בילדים עם כל מיני מורכבויות. יש בעל בית לבירה, יש לו איזה סדר, יש לו איזה תכנון. הוא הרבה יותר עליון מהפרמטר, מה נוח לי, מה מסתדר לי, מה מתאים לי, ככה, מה אני אעשה? ככה אלוקים ברא אותי, מה אני אעשה? זו אמירה של, שיוצרת תרבות של רפיסות כזאת, של אומללות כזאת, של חולשה, שמה שמכתיב את מדד העושר בעולם, את מדד הטוב שבעולם, זה, 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 זה התנאים שבהם אני קולט את עצמי. ויש פה איזו תפיסה כזאת פנימית, השורש של כל זה, זה שאני, אני, אני זה מי שאני מכיר את עצמי. יש פה איזו תרבות שמונעת ממך את האפשרות לחשוף את האוצרות הגנוזים שבך. כדי להיפגש עם העולמות הפנימיים שבך, עם האושר האינסופי שתמון בך, אתה חייב לדעת להיות לפעמים מחזר כלפי עצמך כעורב. אתה חייב להיות מסוגל לטעום במרירות הסם. אתה חייב לדעת לקחת את עצמך למקומות שהם לא נעימים, לא גופנית ולא נפשית ולא רוחנית. אנחנו יודעים מה הכותרת של בית המדרש. זה להעמיד עצמה בעולה של תורה, נכון? הדרכות של... אני מדבר על לימוד תורה, בוודאי שלימוד תורה דורש עמל, זאת המילה המרכזית. עמל. ומי שמתרגל לעמל הזה, ומי שמקשיב לו, אז יודע שהעמל הזה יכול להיות מפרה מאוד, ברור שיכול להיות מפרה מאוד, ומשהו מוביל אותך, אבל לא רק משהו מוביל אותך, עצם החיים של עמל, חיים של יצירה, חיים של זריזות, תרבויות כאלה שמיואשות, והם טיפה ציפייה לשום דבר, אז יודע, מה אני אעשה? למה? למה אלוקים עשה לי את זה? נקודת מוצא שאסור שיעשו לי את זה. אסור שיעשו לי זה. זה כואב לי מאוד שכל כאב בעולם, כל צער, כל בדידות, כל עליבות, כל השפלה, בהחלט כואבים לי, אני לא רוצה. אני ברור שכשהעולם מתוקן במלכות שדי, אז כל אלה יעלמו, וגר זה במקבץ, ומרבץ. בוודאי שהכאב יסור ויעלם. אבל מן תביעה, זה אני, זה אני. ומה אני אעשה? חלק גדול מהמאבק שלנו עם כל הלהט"ביות, סליחה, זה מין, זה מה שאני, מה אני יכול, זה מה שאני, זה אני ככה, זה אני ככה. זה כואב לי מאוד, זה מה שאתה. זה מאוד כואב לי מה שאתה, אני לא מזלזל בך, אתה מוצא בפני אתגר גדול. האם זה מה שאתה? אז אלוקים מאמין בך, ואלוקים בוטח בך, ואלוקים חושב או מגלה לך שאתה מסוגל לנהל מאבקים מלאי הוד, מלאי עוצמה. אתה לא כזה חלש, גם נתמה לך. יכול להיות שמי שיש לו אתגרים יותר גדולים, אז יש לו נשמה ממילה שמוצבת בפני אתגרים יותר גדולים. זה אתגר, כך לשם צריך לשנות את המילה. זה לא קושי, זה אתגר, משום שאלוקים כתב גם בשבילך את התורה, זה לא בשביל להעליב אותך, ולמה אני חריג, ולמה אני מודר, זה מעליב אותי. אז מה, זה כאילו, אני מאוד לא רוצה להעליב, חס וחלילה, וכל המלמדים לחברו, שלושה עולים ואינם יורדים, אחד מהמלמדים לחברו, אחד נשם לחברו, בוודאי שכואב לי אלבון, אני לא אומר את זה מתוך התימון. האם אתה רוצה לגדל את הפוטנציאל, את מה שתמון, אם אתה מאמין שיש פוטנציאל, אז אתה מסוגל, אתה תובע לגבורה, עמל. תמון פה משהו בפנים, לא רק בפיזיקה תמון משהו, לא רק במעבדות הננו-טכנולוגיה תמון משהו, ולכן אתה מוכן להשקיע מיליארדים למחקר או פיתוח כזה או משהו. אתה מושא המחקר, אתה, העולם שלך, האישיות שלך, תמון עוד. מה קורה כשזה לא קיים? אז אין אפשרות להגיד תודה, כי מגיע לי. זה לא שמישהו מגיע, אבל למה כואב לי? למה ציק? אני לא רוצה שיכאב לי, אבל אם כואב לי, צריך לכאוב לי. יש פה משהו, אני אלחם נגד זה, אני אברר איך מתרפאים מזה, אני אצמח מזה, אבל יש סדר למציאות, כמו שאמר על מזריק לנו כל מן למוח. יש סדר למציאות, לא קורה פשום דבר סתם. יש פה דברים שאנחנו לא רוצים שיהיו, האם יהיו, הם חלק מהסדר הזה. השאלת למה הזאת, אולי ניגע בה בהמשך, אנחנו אומרים, אסור לשאול למה. ככה מקובל להגיד בבתי מדרש. אסור לשאול למה אלוקים ברא את העולם. אני לא יודע מה המקור של האיסור הזה, אבל ככה רגילים להגיד בבתי מדרש. אני מאוד מבין את האיסור הזה. מאוד מבין למה זה לא אסור. אתה יכול לשאול, אף אחד לא יציק לך. אבל למה זה טעות לשאול את השאלה למה? כי למה זה תן לי את הסיבה שבגלל הבאת העולם. המילה, השאלה הזאת למה היא מראש כושלת, כי היא מצפה לתשובה שה... האם האפורים שלי יכילו? וברור לנו שהתשובה על למה נברא העולם היא תשובה אלוקית. תשובה אלוקית זה עם כל הכבוד כמה יש לי פה, כאילו 200 לא זוכר בדיוק, לא מדעתי אף פעם, אבל זה לא, זה תשובה שאני לא מוכן לקבל. זה תשובה שהיא קטנה, זה תשובה אנושית. התשובה ללמה יש עולם כזה עם כל המבוכות שלו, עם כל הכאב שלו, אז זה תשובה שרק חשיבה אלוקית יכולה להתפגשת, ותשובה חשיבה אנושית מרוב היא, כל מה שתגיד לי זה לא נכון. כל מה שתגיד לי זה לא נכון. אז במובן הזה אסור לשאול למה. אז יש אנשים שמסוקים, למה זה מפריע, למה פה הפסעתי, ואלוקים אוהב אותי, ואלוקים לא אוהב אותי, כל מיני אמירות כאלה, כי בכל שיש בהם אמונה. אבל זה לא שאתה במרכז, זה הרבה יותר גרוע מזה שאתה במרכז, זה מובן למה אני במרכז. אבל אני במובן השטחי, איך שאני פוגש את עצמי, במובן הבוסרי, במובן הלא בשל, במובן לא מעובד, כשאני יכול, אם אני מוכן, אם יש לי תקווה, אתה יכול להתאמץ רק אם יש לך תקווה. רק יש לך אמון שיצא משהו מהמאמץ הזה. ותרבויות כאלה ששוב, הן עסוקות במצוקה של זה. ככה היום מתנהל דיון בחברה. זה לא מסכן, זה לא הוגן, מסכן. זאת אומרת, איזה פריטה על זה שכולנו מיד, ברוך השם, אנחנו עם של חסידים, עם של גומלי חסדים. אני חושב שמישהו מסכן, אנחנו מיד מתכווצים. הוא לא מסכן, הוא עוצמתי. קשה לו, אבל הוא עוצמתי. יש איזו סיבה שזה איך, ואדם מאמין, זה ברור לו, בלב שלם, הוא לא מתחיל לשאול. כל אחד ואחד לפעמים דרגה דילה, אבל אני מדבר על כנסת ישראל, על בני המאמין של כנסת ישראל. רואים קושי, אז רואים קושי, והשאלות האלה הן שאלות שגורמות איזה אינה עימות לאדם שיש בו אמונה, משום שהן כאילו הולכות להטיל ספק בדבר שהכי לא נכון להטיל בו ספק. אני לא יודע. אנחנו עומדים מול קושי, וככה משה ריבן, ככה מסרמל, עצור תמים פועלו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין אבא, צדיק וישר הוא. אז יש, אם אתה בא לנקודת מולה שהעולם צריך להסתדר איתך, אז ברור שאתה לא יכול להגיע, אתה לא מודה. זאת אומרת, אתה לא מודה. כשקיבלת משהו, קיבלתי כוס מים, במובן הכי פשוט, כוס מים משתייה. נכון, ככה הכוזרים אומרים, אתם זוכרים, קיבלת כוס מים, חכה, מימי, אז שתיתי. יש שם תרבות של, זה בוקע נשנושים, תרבות של נשנושים. תרבות של נשנושים זה תרבות שאתה לא רעב. אתה לא רעב, כי יש זמינות כזה, שפק כזה. אוכל, אתה לא שם לב שאתה אוכל, נכון? אתה מדבר עם מישהו, נכנס, אני לא מדבר על המשמעות הבריאותיות של זה, אבל חלק גדול מהלכות סעודה, חלק גדול מהלכות הברכות, ככה רבי יהודה מלמד, זה רגע, תרגיש את הרעב. תרגיש את הרעב. למה להרגיש שאני רעב? זה אירוע. אתה רוצה, נכון. אין תורה מתקיימת ממי שדורס אכילתו כחיה. אל תה עכשיו, אתה חייב לדעת להשתלט גם על זה. אבל יש פה משהו יסודי שלא מגיע, מי אמר שמגיע לך אוכל? מי אמר שמגיע לך מים? למה זה כל כך פשוט לי מאליו? למה זה כל כך בנה? בגלל שיש פה ברל, מו, פסוקות חשמל, זה תרבות שעוטפת אותם מכל כך הרבה כיוונים, נכון? זה מפקד בצבא, מה? צריך להדיח אותו, מה? כאילו, ברור לנו שאסור שיופש לו. לא יכול להיות שיופש לו. קרה תמונה בעשרות, מיד מדיחים, חייבים להדיח משהו, נכון? את הממפה, את הסמך הממפה, את הסבתא שלו ואת כל מי שבסביבה. הם היו בסדר, טעויות אנושיות, מה אתה חושב? איזה מין עמדה כזאת, ישר תחקיר, חשיפה, מה עושים, והמשרד ממשלתי. להווה ידוע לכם שכל מפקד בצבא טועה, כל שר בממשלה טועה, וצריך להגיד לכם, כולכם טועים, ואפילו אני טועה, בשביל כולכם לפעמים. אז אנחנו טועים, ישר צריך לעלות איזה ועדת חקירה, ומה קרה? יש פעמים שחיתות, יש פעמים פשע, נכון? אבל כאילו, מין תמונה כזאת, הוא עשה תחקיר שבבית החולים פה, בית החולים פה יש דברים שהוא לא יודע לטפל, זאת אומרת שאינו תקציבים, יש דברים, נכון? מי עומד בראשו? צריך לדעת להשתפר, ביקורת בונה, ביקורת חיובית, יש בי ביקורת כלפי עצמי, יש בה, אני חושף גם אם, חלק גדול מהבעות שאני לא יכול לטפל עכשיו. אני אטפל אחר כך, אני אטפל בהמשך, אני אטפל עכשיו, עצה ותבונה, בוודאי מרבה עצה מרבה תבונה. מין עמדה כזאת שהכל צריך להיות בסדר, הכל מובן מאליו, זה תוקף אותנו מכל כך הרבה מקומות, התרבות הזאת. שאומרתי, תרבות הנשנושים היא תרבות שאתה לא מרגיש, תרגיש רעב, אומר רבי יהודה, תרגיש רעב. ואז כשאתה אוכל, אתה אומר תודה. תודה, נכון, להגביר את הענה, אתם זוכרים את הדברים. תהיה, עסוק את זה, אלוקים נתן לך אוכל, תרגיש את זה. אז אם אתה בא בלי יכולת להגיד תודה, בכל שהכל ברור ומובן מאליו, אז אתה לא יכול להגיד תודה, ואתה חומס, אתה גוזל מעצמך, איזה אוצר מאוד בסיסי, קודם כל ברמה האנושית, להגיד תודה זה נשמוח. בשביל להגיד תודה, אתה צריך להגיד, זה לא היה מגיע לי. נכון? אם לא היית נותן לי את זה, אז הייתי בלי זה. אם אתה חושב שהכל מגיע לך, על מה תגיד תודה? אנחנו אומרים היום הרבה תודה באופן נימוסי, נכון? וזה חשוב להגיד תודה באופן נימוסי. מישהו נתן לנו, אתה הולך לחנות, הוא מוכר לך, אתה קונה, אומר, תודה רבה, תודה רבה בחזרה, תודה רבה, תודה רבה. יש, וזה יש עניין. אבל אני מדבר על מאום קדליבה. להגיד, באמת, זה לא צריך להיות. המוכר, מרוויח ממך, אתה מרוויח ממנו, הנהג אוטובוס חייב להסיע את אוטובוס, אבל זה יפה, זה עולם מאוד מאוד בריא ונעים שמחייכים, מציבים פנים זה לזה, כמו לשון חזל. אבל אני, תודה, מאום קדליבה, זה שוב, זה לא אומר, פתאום קיבלתי, זה עולם מלא מתנות, זה עולם מלא חיבוקים, זה עולם מלא הארת פנים, כי מישהו דואג, אתה לא עסוק במי ש... באהבה, בחסד, בזה שמישהו חשב עליך, השקיע בך. ומכאן אני עובר לעולם שאין בו גט, אין פה אופציה של גט. רק שיש מורכבויות ויש קשיים, זה הרמה השנייה, ולעדיין לא הרמה האידיאלית, אבל זה רמה חשובה מאוד, שאנחנו שייכים אליה, הרמה המוסרית. שאם אין גט, אז אנחנו ביחד. ויש טוב, ויש עוד יותר טוב, ויש כאלה שאולי היו יכולים להיות טובים יותר. אתה, באופן טבעי, הטוב הוא נהיה מובן מאליו. הטוב מובן, וגם אתה אומר תודה, אתה לא באמת חווה את ה... ומה שמציק מטבע הישיות, מטבע המבנה, אתה, אם דוקר אותך קוץ, זה סיפור שסיפרתי כמה פעמים, לספר עוד פעם, לא נורא, שפעם על הרב אלמן, שפגשתי אותו בחתונה, וידעתי שהרגל מאוד מאוד כואבת לו. אז שאלתי, שלום הרב, מה שלום הרב? אז הוא עונה לי ככה, אתם מכירים את הדיבור שלו. הוא אומר לי, ברוך השם, ריש מם זין איברים שלי במצב מצוין. הרגל דיברה יידיש, אין לי מושג איזה שפות היא הקרינה לו. וכאבים, כאבים חזק גרים. והוא עסוק בזה. נכון, אני כואב לי, אני כולי בא, בועד שחטפה, באופן טבעי. עכשיו, רגע, אוזן, מה כואב לך? יש אומר, מה כואב? הכל כואב לי. יש סגנונות כאלה. אני לא אגיד איפה. ואז אני שואל, מה, גם השערות כואבות? מה, גם הקצה של האף כואב? לא, הכל חוץ מהקצה של האף. יש איזו תחושה שמשהו לא בסדר. אנחנו, אתה חווה כאב, תשמע, כשאתה חווה כאב, נורות עזרה, לפעמים באמת כאב קטן ירוק את הכל. פצע קטן, נקודה אחת, חסר ירוק, אבל החוויה שלנו היא ש... יש לך כאב, חכה רגע, אתה חווה את הכאב, אי אפשר להתכחש ולא צריך להתכחש, והכאב אומר לך, תטפל בי. אבל חכה, פרופורציה, זה שרש מהם זין ובאים, זה לא פשוט בכלל. זה לא פשוט בכלל. באופן טבעי אנחנו מתנקזים למה זה לא בסדר, מה זה לא בסדר, מה זה לא בסדר. כל התקשורת שלנו עסוקה במה לא בסדר. יש מעט מאוד עיסוק, אני חושב, אני יודע, מדליקי מסעות. ביום העצמאות, אני לא בטוח שאני הייתי בוחר את כולם או לא את כולם, אבל נניח מחפשים, יש מחפשים, פרס ישראל, יש... מחפשים גם את הטוב, לא, אבל מה שמעניין אותנו גם זה החריג, זה מה קרה ומי לא בסדר ומה פשע פה, ויש כל כך הרבה חסד בעולם, כל כך הרבה יופי, כל כך הרבה ברכה גם בתוכנו וכל כך הרבה העצמה. אני חוזר לבית, למה יש גט? יש גט כי הגט מכריח אותך, אתה לא מרוצה, אז יאללה, תחתוך. לא חוזר שיש לך מחשבות לחתוך. אנחנו מדברים לא על מי שיש לו מחשבות לחתוך, מי שבטוח בבחירה שלו, מי שיודע זה את החתונה שלו, וכשהוא עושה את מערך האיזונים של הפלוס והמינוס, שוב, הפלוס הוא נהיה בנאלי, הוא נהיה שגרתי. והמינוס אף פעם אתה לא מתרגל אליו, כי הוא תמיד דוקר אותך, זה יתוש שמנקר כל הזמן, וזה יתוש כזה קטן, וגם אם הוא יגדל לגודל של ציפור דרור, הוא יישאר קטן, ובטח שאתה לא טיטוס. וכשיש את האופציה של גט, אז יאללה, תחתוך. ברגע שאתה חותך, אתה מבין מה אתה מפסיד. אתה מבין שהגט, חס וחלילה. התורה לא רוצה שנציף את זה בתור אופציה מעשית ונדבר עליה. אבל זה שהתורה אומרת, מה התורה אומרת? תבחר. זה שיש גט, פירושו של דבר שהתורה אומרת, תבחר, בניגוד להרבה דברים אחרים. מי אתה? מתי נולדת? אתה יהודי? בכל זה אין לך בחירה. מי ההורים שלך? בין כמה אתה? בכל זה אין לך בחירה. ופה התורה לוקחת את הדבר שהוא הכי ליבי, אולי יותר חשוב מכל הדברים האחרים. מי אשתי? שורש השורשים שלי. היא אומרת, בזה אתה תזכיר לעצמך שאתה צריך לבחור. אתה צריך לבחור, זאת אומרת, אתה צריך להציף לעצמך את, יש בקידוש חקירה, נכון, זה מתחדש כל הזמן. למה אתה בוחר להתחתן איתה? ולתת תשובות טובות. לא, לא, לא למה? במובן של אולי לא. כשאנחנו נותנים בחירה, כשאנחנו מדברים על בחירה, אנחנו לא מציפים את האופציה, נכון? יש לנו בחירה חופשית, אז טוב, אז בוא נרצה לרצוח, כי אם לא נרצה לרצוח, זה מה שאנחנו לא בוחרים. לא, לא צריך להגיע למקומות האלה. הבחירה מכריחה את בהירות השכל לפעול פה. היא מכריחה אותך להגיע, לנתח את המצבים, ולא לשכוח, ולא לשכוח. לא לשכוח את הברכה, ולא לשכוח את הטוב. ואז גם הכל מקבל פרופורציות שונות. אתה נזכר שרק אם אתה יש רש ממזיין ודברים כואבים לך, ואתה גם מלא תודה שוב, מלא כוחות חיים, הרבה יותר גדולים. אבל גם זה, אני לא חושב שזה הרובד שאליו אנחנו צועדים. הכל נכון. יש רובד שלישי, שהוא גם אדם שהוא מלא הכרת תודה, וגם אדם שהוא מלא שמחה בחלקו, איך זה שיש כתובת על הקיר, נכון? יש מסכת גיטין, והיא לפני מסכת קידושין. למה? אמרנו, כנראה לפי סדר הפרקים. אבל לכל הדברים האלה ודאי שיש רמזים גם ברמז, בדרש, ואולי גם בסוד. ברור שכדי להיפגש נכון עם חתונה, צריך להיפגש עם גיטין. ואמרנו, זה התוסות בהתחלה במתרווי גאון ובסעדיה גאון, זה, 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 זה נגד הרווחים שבין החומשים, זה ליתן מקום להתבונן. ליתן מקום להתבונן הזה, זה שייך למהותו של קשר הניסויים. דיברנו על זה, אני חושב הפעם שעברה, שיש דברים בעולם שהם אינסופיים. יש כמה דברים בעולם שאין סופיים, לא הרבה. נכון, ראינו את המערה בתחילת נצח ישראל בפעם הקודמת, כן? שהטוב לא יכול להתברר את פני אופקו. כל דבר יכול להיעזר באנטיתזה שלו כדי לחדד אותו. אבל יש דברים שאין ברירה אחרת. דיברנו על מפגש עם אלוקים. מפגש עם אלוקים, שני דברים בעולם, מפגש עם אלוקים ומפגש עם אשתך. יש קצת פערים בין אלוקים ובין אשתך. עם כל הכבוד לאשתך, שהיא לאלה ולאלה, בוגרת שירת חברון ומי יודע מה. אבל בכל אופן, זה לא אלוקים. גם מדרשות אחרות, בסדר, גם. בלי מדרשות, רק בשביל הדוגמה, אני מבין ש... בקיצור, בואו נמשיך. הוא בחור בשווה חברון בעלך, ואת בטח מאושרת שאת לילה ולילה, אז מה זה קשור? מערכת היחסים שלי עם אלוקים ומערכת היחסים שלי עם אשתי? כן, זה אותו דבר, זה שמה. כשהגמרא אומרת שכינה ביניהם, לזה מתכוונת. מערכת היחסים שלך עם אשתך היא בדיוק מערכת היחסים שלך ושל חב של אלוקים. איך הרב מלמד אותנו באורות ישראל, נכון? זו פסקה שאמרנו אותה הרבה על סוד הנסירה, שהכפירה היא באה בדיוק לאפשר את הבחירה. משום שעם ישראל משך כל תודות ההיסטוריה, הוא לא יכול היה שלא להאמין. זאת אומרת, לא להנחיח את הקשר הנשמתי שהוא עצם החיים ביני לבין אלוקיי. ופתאום אלוקים בורא או מאפשר סוג של גט כזה. משהו בלתי נסבל, משהו זוועתי כזה. וזה לא היפותטי, זה לא אופציה. נולדים דורות כאלה שבכנות אתה פוגש אותם, והם אפילו לא מטילים ספק. אומרים, מאיפה? למה? זה דור שלישי ודור רביעי, ואתה לא יודע למה. והמחירים הם קודרים וכבדים. מחירים והשחתה של קודש והתרחקות ותופעות לוואי ותופעות משנה וגלי עדף של זה הם כואבים כל כך לכל מי שנפש ביודעים. אבל אין ברירה, זה מחיר שצריך לשלם על מה? על זה שאחרת לא תהיה בהירות שכל, משום שחוסר האפשרות הזאת, מה חוסר האפשרות הזאת? היא לא מאפשרת להתבוננות השכלית, להביט במהות הקשר, משום שהקשר ביני לבין אלוקים הוא טבעי, אבל בטבעיות הזאת יש סכנה עמוקה מאוד. מה הסכנה עמוקה בטבעיות הזאת? אני עוד לא מוצא. מה הסכנה בטבעי בעמוד קמ"ב? בפסקה י"ג, אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוקית. אי אפשר, כי הדבקות האלוקית זה אני. ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור אישה. מי זה צור אישה? אור השם אלוקי ישראל. אי אפשר. לא יכול להיות שעם ישראל יעזוב תורה. יצרה פה, יצרה שם, ולא יכול להיות שלא. אבל, כך כותב הרב, אי האפשרות הזאת, שהולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי. בוודאי שיש בה הכרח טבעי, כי זה הדבר הכי טבעי. אבל בעצם ההכרח טבעי, את ההכרח הטבעי הזה, איננו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות פעולתה. משום שכמה שהקשר שלנו לאלוקים יהיה גדול, וכמה שהוא רב ונשגב ונשגב מאוד, וכמה שהוא יתעלה, אם הוא טבעי, אז הוא סופי. ואם הוא סופי, זה כבר לא זה. ואם הוא סופי, הוא קטן. והקשר שלי לאלוקים, כל מהותו ועניינו זה לגדול. זה משהו חי, זה משהו דינמי, זה תנועה. זה לא פסל, זה לא מסכה, זה לא דבר מת שנראה מבחוץ כאילו זה דבר חי. קשר עם אלוקים זה תנועת החיים, וברגע שתנועת החיים שלי הגעתי לטוב ואני לא זז, אז מה זה חיים? חיים זה תנועה, תנועה של רקמות, תנועה של לב, זרם דם, נשימה של לב, ברגע שאין תנועה זה מת, אז זה חדל, אז זה לא אלוקים, זה אין קשר ביני ובין אלוקים. אז הבהירות הזאת, בהירות הדעת, חייבת לגלות פעולתה. משום שהמפגש עם אלוקים הוא מפגש בעצם תמיד אתה מבין את אלוקים ברמה מסוימת, מדמיין את אלוקים ברמה מסוימת, אבל זה תמיד חלקי וחלקי וקטן לאין ארוך לעומת השגה והאין סופי האלוקי. בהירות הדעת חייבת לגלות את פעולתה. הקשר ביני לבין אלוקים זה קשר שבעצם מהותו הוא מתבקש לצמוח. וכשזה כל כך טבעי, אז הטבעיות הזאת מפריעה, איננה נותנת מקום בלשון הרב, לבהירות הדעת לגלות פעולתה. אז יש לי דברים שגם בלי שבהירות הדעת תגלה את פעולתה, אז זה טבעי ונכון ויפה. אבל כל מה שהקדוש ברוך הוא בחר, ברא אותנו בעולם הזה, זה בשביל לבחור בו, בשביל להמליך אותו פה, בעולם הזה, בשביל לקרוא את שמו על המציאות שלנו. ואם אנחנו כפויים על זה, ואם זה בהירות הדעת, ואם זה טבעי, אז זה נורא יפה, אבל זה לא, זה, 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 זה לא בתחתונים, לא אנחנו קוראים בשמו, יש פה איזה משהו כזה שלא צומח מתוכנו, זה מוגבל וגם סופי. ולכן באים דורות כאלה, כך כותב הרב, וככה אתם יודעים מהחיים שמה, שבאים ימים שהתרדמה נופלת על האדם, ככה הרב כותב. את המשל שכבר למדנו, אני מדלג קצת, האפשרות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, חסיכה, על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים, זה תולדותיה של הנסירה, שתרחוקים בגלל זה שיש אפשרות, זה שיש אנשים תהליך כזה, אתה אומר, זה לא הרבה יצרים רעים, לא הרבה אנשים יצר רע לפני 100 שנה, לפני 50 שנה, החליטו שיש להם בעיות רוחניות. אתה לא יכול להגיד שהתשובה לכל דבר יצר רע. התשובה לכל דבר יצר רע היא גם נכונה וגם שקרית. איך זה יכול להיות שהיא גם שקרית? היא בעיקר סותמת את השכל, היא מפריעה לאור הדעת לגלות פעולתו. משהו שיצר רע זה להגיד, למה אתה לא מרגיש טוב? כי יש מחלות. נכון, אף רופא לא יוכל לרפא אותך לעולם בגלל שיש מחלות. למה כואב לך הרגל? בגלל שיש מחלות. מחלות זה גם לפני שבוע לא כאבה לי הרגל. מה קרה? יצר הרע היה תמיד, ולא היו תופעות של כפירה, כאלה נפרדות. מה קרה פתאום? תופעות מוסריות, תרבותיות, חדשות, שמלאות סיבוכיות. מה קרה? יצרה. בוקר טוב יצרה. יצרה, אתם יודעים, נברא מרגע ש... אם יצא לכם לשמוע, מרגע למנעורה, משעה שננער אדם עם אימו, לא אנחנו, בכל הדורות כולם, וזה לא הגיע לכל מיני מקומות כאלה. זה הגיע למקומות אחרים מסובכים מאוד, הייתה עבודה זרה, היו חטאים כבדים, לא הגיע לכפירה. זה שהגיע לכפירה, זה מין מהלך אלוקי, כואב מאוד, קשה מאוד, שיכריח אותנו, מה יכריח אותנו? זה גט. הכפירה היא סוג של גט, נתינת גט, אנחנו לא רוצים לתת גט חס שלו. הכפירה היא קיימת, המוות הוא קיים, וגט בעזרת השם רק יישאר על הקיר, רק יישאר בתוך הפסוקים של התורה. אבל מה זה מספר לנו זה של פסוקים לתורה? אז הנסירה הזאת, אני חוזר לפה, יש אפשרות לדבר גבוהה גבוהה, כל זה תולדות, שהכפירה הזו בסוף תביא לידי ההתאחדות הגמורה, הצורית, החופשית, הצורית זה מצד הצורה, מצד הנשמה, כמסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוקייך. מה זה מסוס חתן קלה? שכשיש בחירה אז אתה חייב להתחתן כל יום מחדש. זה לא רק חקירה בלכות קידושים. אתה חייב להתחתן כל יום מחדש. כשיש בחירה וכשאתה יודע שיש גט, אז אתה יודע שאתה בוחר בה כל רגע מחדש. אתה לא צריך להתלבט, אתה לא צריך להגיע למקום, אולי נכנס וחס שלום. לא צריך להכניס את התומעה הזאת לתוך מערכות ליבנו. אבל יש מקום שאני בוחר בחמחדש, אני בוחר מחדש. אני יודע שמה? שחלק מהדמיונות שלי לא התממש, ואני יודע שיש את המורכבויות, ואני יודע שיש את הקשיים, ואני יודע מה את לא, ואני כבר הספקתי להכיר, ואני חייב להגיע, האפשרות זה שיש מסרגית לפני, זה סרגית קיושים, זה נותן לנו כוח להגיע באמת למצב של כמסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוקייך. יש באיזה זה משהו אמיתי, וגם פסיכולוגיה, אבל הרבה יותר מפסיכולוגים. אני רוצה להמשיך קדימה. זה עוד נמצא בתוך האפשרות של התודעה, אני רוצה להגיד יותר, הרבה יותר מהאפשרות של התודעה. זה שזה בחירי, זה שהקשר הוא בחירי. שוב, את הבחירה הזאת לא צריך בפועל, כי אחרי הפעם הקודמת שאלו אנשים, מה, גם אחרי 30 שנות נישואים אתה צריך להגיד, רגע, אולי לא כדאי להתחתן איתה? אני חושב שלא כדאי להגיע למקום הזה. עצוב מאוד אם אחרי גם 3 שנות נישואים, גם פחות, אדם נכנס לדילמות האלה. האמון, הוודאות בקשר, צריך רק להעצים אותה ולהעצים את הוודאות הזאת ולהקרין את הוודאות הזאת בלי סוף, בוודאי מול ימים מורכבים, ימים תובעניים, ימים שנוגעים במקומות מאוד כואבים שלי. אבל זה היחס לקשר הקידושין, לקשר נישואין, יחס לקשר נישואין שאנחנו עומדים פה מול האין סוף, אנחנו עומדים פה מול העין, מול משהו שהוא למעלה ממילים ומקטן, מול משהו שכמה שניגע בו אנחנו צריכים להתגדל אליו עוד פעם. זה שיש גט על הקיר או על התורה, בתוך הפסוק של התורה, זה, זה, זה רווחים שבין חומש לחומש, כי לא יכול להיות שלא יהיו רווחים, לא יכול להיות שלא יהיה רווח להתבונן. והרב ריבונן זה אמיתי, אתם צריכים, לא קדמה קריאה, לכל פרשיות קדמה קריאה, לרווחים לא קדמה קריאה. אתה לבד, אתה לבד לא באמת, כי אתה לבד בשביל להתחבר יותר עמוק. אתה הולך צעד אחורה בשביל לעמוד לפני אלוקים ב-18, נכון? אתה הולך צעד אחורה, כי מתוך, אתה לא באמת מתרחק. החיות שוב בשביל לרוץ ברמה הרבה יותר גבוהה. אין פה התרחקות, לא באמת ולא בכאילו. אבל יש פה משהו שמספר לך, תגדל. אל תהפוך את זה לבנלי, אל תהפוך את זה לשגרתי. זה שגרה נעימה. זה שגרה נעימה. זה שגרה טובה. אנחנו רוצים את השגרה. השגרה, אם הצלחנו לבנות כל מיני מוסדות כאלה, שהכל בהם מובן. אם הצלחנו לבנות מוסדות, אנחנו מתפעלים שנבנה מוסדות. שבהם הכל מובן מאליו, דרכו של ילד שמובנת מאליה. ילד גדל במוסד כזה, מתמלא ביראת שמיים, מתמלא באהבת תורה. ואין לו שום ספק כבר לאן דרכו מוליכה אותו. זה החלום שלנו למדוד כאלה דברים, נכון? כן, אבל החלום הזה מסוכן מאוד, משום שאם החלום הזה יאבד את החירות, אז איבדנו את הכל. אני רוצה שילד יתמלא באהבת תורה, בוודאי, יתפלא זה מאוד, ויתמלא ברצון, יתמלא ביראת שמיים, אבל אף פעם לא יאבד את חדוות היצירה, את החירות, את הבחירה, שלא ייכנס לזה מין סרט נע, שלא ייכנס לזה מין מפעל כזה שמייצר ילדים, שנראים בדיוק כמו שרציתי, ואני מנסה לשכפל את הדור הקודם, או את מה שהמחנכים, הצדיקים והברוכים, רצו שיצא מהם. אני מבקש את הגעגוע, ואי אפשר ליצור סרט נע של מתגעגעים. אני מבקש את היצירה, ממילא אני חייב שיש שם חופש. וחופש הוא מסוכן, נכון, יכול להיות שהוא מסוכן, חופש הוא כואב. אני מחפש את הרווחים שבין חומש לחומש, לא בגלל שזה קשה ועכשיו אני רוצה הפסקה. אולי זה קשה כי אין הפסקה. אולי זה קשה כי הרווחים לא מראים לך את החומש, אומרים לך איפה החומש זה אתה. איפה אתה מקשיב לחומש. ואתה יודע מה לבדל בין חומשים. ואתה יודע לשקוע ברווח הזה, שבעצם אתה מכיל משהו יותר גדול גם מהחומש הזה וגם מהחומש הזה. האפשרות של הגט הזאת, גט במערכת יחסים בין איש ואישה, וגט בכל דבר זה, 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 זה מין הדרכה של תורה, דרכה של תורה, בדברים הגדולים בחיים. לשמור על חוקי הבטיחות בכבישים, זה אני לא בטוח שהייתי כדאי ליצור מרחבים של חופש. בוא נחנך אותו לדלג מעל גדר הפרדה או לנסוע באדום. ממש לא, כי פה יש איזה סדר של חיים, אין פה ציפייה להם, גם זה נדרשת עבודת מידות מאוד מהותית, וצריך לדבר על זה פעם, איך זהירות בדרכים, היא מכריחה אותנו להיות עם עולם מידותי מאוד מאוד בנוי. אבל יש דברים שבאמת אפשר, אני רוצה לומר אפילו לאלף, להרגיל. להרגיל כי הם דברים שאתה רוצה להשיג מהם איזה יתרון מסוים, ואתה מחנך ואתה מרוויח את היתרון, אבל בקשר עם אלוקים אתה לא יכול להגיד את המילה מסוים. אתה חייב להיות מלא שמחה במה שיש לך עכשיו, למרות שזה הרבה פחות ממה שאפשר להגיע את זה. עכשיו, אתה נדרש להגיע למקסימום שהרגע הזה יכול לתת לך. מה אכפת לך מהרגע אחר? אבל הצימאון, הצימאון הזה. וצימאון הזה, כן, מערכות חינוך שיכולות ליצור יוצרים. יוצרים לאו דווקא לצייר ציור שאף אחד לא צייר, ולכתוב סיפור שאף אחד לא סיפר. לכתוב את סיפור החיים שלי, כן. לכתוב את סיפור החיים שלי, כי אני בוחר בסיפור החיים שלי. הרומן הגדול ביני לבין אלוקיי, ביני לבין התורה, ביני לבין... זה לא בחס חי, אני חושב שברור לי שגם גם בבית בישראל, זה לא... טוב שהתחלתן, לא... חלילה וחס, לא זה הבחירה דוחפת אותך, היא לא מטילה כאוס הספק באמון, אבל היא מספרת לי, אנחנו מצפים לדורות בעזרת השם, שנזכה שהכללה הזאת של הגטנים תוסר, שלא יהיה בזה צורך, אבל גם אז זה לנצח, זה משהו כזה ש... של תשאל את עצמך כל יום איך אתה מתחדש פה, איך אתה מעמיק פה, איך אתה... לא, לא בגלל שגם אני יכול לסמוך מאוד בקיים, אבל אני לא רוצה שתסמוך בקיים. כי השני פרצופים האלה, הפער הזה, שהוא לא צריך לבוא במריבות, אפשר לוותר אחד לשני, אפשר... דיברתי אתמול עם מישהו, סיפר לי שההורים שלו, איך הם פתרו בעוד בשלוש דרכים. דרך אחת זה היה פשרה, זה הדרך שהם הכי לא סבלו. דרך שנייה הייתה ויתור, ודרך שלישית הייתה קנייה. שהיו ויכוחים. הם לא רבו. הם בחרו באחד משלושת האופציות האלה. או פשרה, חצי חצי, או קנייה, או ויתור, או קנייה. זה צריך להשתמש לפעמים בשלושת התרופות האלה, וזה תרופות עם טעם רע מאוד. זה לא מה שבית מבקש מאיתנו. לא פשרה, ולא ויתור, ולא קנייה. כן, בטח שכן. אנחנו מבטרים הרבה, ונתפשר הרבה, ונקנע הרבה. אבל זה רק אמצעים טכניים בשביל להגיע למשהו הרבה יותר גדול. ליצירה אחרת לגמרי, משהו חדש נולד פה מתוך השוני הזה, מתוך אלוקים מדבר אותנו. כדי להיפגש עם אלוקים, אני חייב, איך הרב אלי הורוביץ זצ"ל, השם ייקום דמו, היה אומר שמערכת היחסים של איש ואשתו היא תשקיף מדויק של מערכת היחסים שלו עם אלוקים. רק שאם התווכחת עם אשתך הבוקר, אז אל תתלהב מהתפילה שלך, כי לא יכול להיות שהיא הייתה כל כך טובה. אם אליה התנהגה, גם ברמה המוסרית השגרתית, הדברים האלה הם ודאי, ודאי דברי אמת. אבל באופן הרבה יותר נשמתי. זה המקום בעולם הזה. שכינה ביניהם, תראו, זה חזר לקחו מילה מפוצצת שאמרו, איש ואישה. שכינה ביניהם. מה זה שכינה? שכינה זה לא מילה קטנה. אף אחד לא אומר אם כתוב, אפילו יחיד עסק בתורה, שכינה כנגדו. לא כתוב שהוא שכינה. מי שאתה מתרגש, לא כתוב, שכינה זה כלל ישראל, שכינה זה בית מקדש, סול משכם, שכנתי בתוכם. לא בכזאת קלות משכנים את המילה השכינה, אבל חזר מלמדים את הסוד הזה, ששכינה ביניהם, אם זכו, כן. שכינה ביניהם, יש פה משהו באמת, שכל האלוקות נמצאת שם, במקום הכאילו הכי פרטי הזה, במקום הכאילו הכי, ואנחנו בונים בתים בעולם הזה, זה לא תיאטרלי, וזה לא בכאילו, ולא נפגשים פעם בחודשיים, ואומרים שלום וכו'. בונים בית עם כל המורכבות של בית, עם כל התביעות של בית, עם כל העורך ושב, עם כל החשבון במקולת, ועם כל יש חלב או אין חלב. זה בית של חיים, אנחנו פה בונים את הבית האישי שלנו מתוכו תיבנה מדינה, ויש בבית הזה באמת, זה ההקשבה הגדולה שלך לאלוקים. וההקשבה הגדולה שלך לאלוקים מכריחה, אני מבין ככה שזה זה, 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 הגט, הגט י' ב', נכון, האותיות האלה, יש שתי תירוצים בתוספות. אחד שזה י' ב' שורות כנגד... גימטריה של גט, וזה החומשים האלה בתורה. אנחנו חומשים בתורה, ולא נדע את זה שאנחנו חומשים בתורה, בלי הרווח להתבונן. בלי הרווח להתבונן, אנחנו נעמוד נפעמים מול האדיריות הזאת של תורה, ונגיד, אשרינו שקיבלנו, ואז חכו, תחבו את האות, תחבו את ה... תשתיקו את ה... את הקולות. קולות, ראו את הקולות, שמעו גם את הקולות, לא יודע. לפחות ראו אותם, ופתאום יש הפסקה, אז לא רואים את ה... קולות, אבל מפנים אותם כאילו, נותנים להם להדהד בתוכי, לשקוע בתוכי, להתמלא בתוכי, להתבונן, והתבוננות, אני מבין, זה כבר תורה שבעל פה. זה מה אתה מבין. מה, התורה, ואין שום אפשרות להשוות את הקודש האלוקי שנמצא בתורה שבכתב, למה שקורה כשאתה מנסה להתבונן. זה כבר סובייקטיבי, זה כבר שייך לך, כל המילים האלה, נכון שאנחנו משתמשים במודרן, באופן יחסי, לאיפה אתה נמצא, וזה פלא שלמרות זאת, גם זה חיי עולם נטועים בתוכנו, גם זה תורה, ודווקא ככה תורה, וזה מה שהשם רוצה, שתחזור אליך, בשביל להיפגש עם התורה, זה כאילו, נכון, הקראתי לכם פעם הקודמת, תכננתי פרק זן בהורת תורה שלפעמים, זה לא חייב להיות, לפעמים ביטולה של תורה הוא קיומה. יש מצבים כאלה, לא צריך לארגן את זה, לא כדאי. אם אלוקים רוצה שזה יהיה, זה יבוא באונס. אבל לפעמים, לא תמיד, לפעמים, ביטולה של תורה זה קיומה. לפעמים ביטולה של תורה הוא זה שמוכיח לך ומסביר לך כמה התורה יקרה לך. מה קורה לך בלי תורה? מה, 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 מה רמת הגעגוע? מה, מה, מה המשמעות של תורה בשבילך? לא צריך לבטל תורה, אפשר, אפשר גם בלי תורה. אבל לפעמים, יש מצבים כאלה מיוחדים שלפעמים. אני לא לוקח את זה לבית בישראל. בית בישראל, אני חושב שאסור להגיע למקום של חוסר אמון. צריך לעשות כל מאמץ, חוסר אמון בקשר, חוסר אמון ביחד. לא, אולי באמת. אבל זה מין עולם כזה שניצב ואומר לך, תבחר, לא תבחר בינה לבין מישהו אחר. תבחר פירושה שלו, תגדל אליה, תשאל עוד פעם, תנוע, וזה תמיד בכיוון שלה. כי למה? יש דתות שאומרות שלהתחתן בכלל לא כדאי, ויש דתות שאומרות שאין ברירה, ויש דתות שאומרות זה בסדר, אבל אנחנו איך דת האמת, כמו שקורא לנו הרמב"ם, דרך השם, ברוך השם, זה לא איזה משהו, זה הצמצום הזה, והרגשות האלה, והיא רגשית, וזה... כל הדיונים האלה שבאים, הם, 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 הם אלה ששם אלוקים נמצא. זה לא למרות, זה לא אף על פי כן. זה שרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, וכמובן שהיחס לסוגיית הליבה, איש ואשתו. אבל שייך לכל מערכות היחסים מולנו. אמרנו, זה ביטוי קיצוני של תרבות שלמה, שלא מאמינה ב... לא מאמינה בצדק, היא איבדה את אלוהים, את אלוהי הנכר שהיו לה, אבל לא מאמינה בזה שאפשר להשתנות, בזה שאפשר להילחם נגד חולשות שלי, ולא לכופף את עצמי כמו עבד תחת אמת. היום כל שיח זה אלימות, אתם יודעים, בתרבויות הפוסט-מודרניות. בעצם כשאתה מדבר בצורה מסוימת, אתה כבר משתלט עליה, כבר אומר, חוסר אמון בכנות, בחסד, בכלליות. והתורה שלנו, איך כל המאבקים התרבותיים התמקדו במשפחה, במושגים של משפחה, הכל מתנקז לשם, נכון? זה כבר הרבה פחות מעניין מימין ושמאל ופוליטיקה, ואפילו דתיים חילונים, אפשר להסתדר. זה כל הליבה, אלוקים, הקדוש ברוך הוא מארגן, שכל המאבק תרבויות האלה מגיע לאמון המשפחתי, לאיך אתה מתייחס לתא המשפחה הזה. אתה רואה תרבויות שחיות משפחה, הן תרבויות שפורצות ועולות, ותרבויות של אובדן, הן התא המשפחתי שלהם מתפרק ומטילות ספק, וזה מחלחל בתוכנו, והחלחול הזה בתוכנו זה לא רק איזו בעיה שטוב נצטרך למצוא להם תשובה. החלחול הזה, זה שאנחנו מוקפים בשאלות כאלה, זה שאלות שמכריחות אותנו לגדול, מכריחות אותנו לצמוח. בוא נשאיר את הגט לאירופה, שהיא זאת שתציב לנו בדוגמה האישית שלה את הקושי שלה. ואנחנו מול כל זה אמורים לייצר בתוכנו, זה באמת היצירה הכי גדולה. באמת היצירה התורנית הכי גדולה. זה חידושי התורה הכי גדולים שיכתבו אי פעם בעולם. איך אנחנו בונים את הבית שלנו? איך אנחנו חודים מול הקושי, מול המורכבות? אנחנו, כפי מה שאנחנו, אנחנו עוד לא מלאכי השרת, נתקדם לזה בעזרת השם. אנחנו, כפי מה שאנחנו עומדים מול משהו שמבחוץ נראה מבוכתי ומסובך, ותרחתי פעם בבית של זוג צדיקים, אני הייתי שמח להגיד את השם שלהם, וזה קצת אולי יבין את בלשון, תור לשון רע, בעיניי זה לא... לשון הרבי חל, והם התווכחו מאוד, בני הזוג, היה איזה ויכוח קשה מאוד. ואני הייתי עורר כזה, אמרתי, איפה נתקעתי להם? אז היא הסתכלה עליי, אמרה, אתה לא מבין כלום, אנחנו הכי ביחד שיש, והמשיכו לרגע. וזה זה, 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 זה לא זקנים שהתרגלו כבר לשטויות של השני. יש שם אלוקות. ואיך אתה רואה את השכינה ביניהם? אם אתה מאמין, היא אפשר לראות אותה. היא שקופה, אבל אם אתה מאמין, ביכולת שלך ליצור את זה בתוכך, אז אתה יכול גם לראות את זה מופיע בעולמות אחרים. ברכת השם, כל טוב.